שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק 34 של אינבסטקאסט. היום נדבר על שאלה שמעסיקה או הסיקה את כל המשקיעים בלי יוצא מן הכלל, והשאלה הזאת היא כמובן האם להשקיע בנדלן או בשוק ההון. אז אנחנו נדון היום ביתרונות, בחסרונות ובמאפיינים של כל אחד מסוגי ההשקעה האלה, וננסה במסגרת זמן קצוב יחסית להשיב על השאלות החשובות שמתעוררות בדרך כלל אצל משקיעים בהקשר הזה, וככה לדבר על ההשוואה הזאת באופן כללי ועל טיבה. אבל עוד לפני שנתחיל, אנחנו שוב מזמינים אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינבסטקאסט בפייסבוק. פשוט לכתוב אינבסטקאסט בשורת חיפוש ולבקש להצטרף. הקהילה נועדה לעורר שיח נוסף על הסוגיות שדיברנו עליהם בפרקים השונים, להציף שאלות, לדון, להעלות חומרים נוספים שרלוונטיים לעולם ההשקעות וכולי. וזאת גם הזדמנות עבורכם כמובן להעמיק ולהתווכח עם מה שאנחנו אומרים פה. בנוסף, אנחנו מזמינים אתכם לעשות לייק או פולו לעמוד בפייסבוק של אינבסטמארט ישראל, כדי לקבל מידע שוטף על תכנים חדשים, סקירות שוק, קטעי וידאו עם מידע נוסף, עדכונים, הזדמנויות השקעה ועוד ועוד. ואתם כמובן גם מוזמנים להירשם לפלטפורמה שלנו, investmart.co.il, ולקהילת הניוזלטר שלנו שמאפשרת לכם לבחירתכם לקבל תוכן, מידע, סקירות שוק וכולי, ואם תרצו, אז גם הזדמנויות השקעה מעניינות בשוק הנדלן הגלובלי. אז נחזור לענייננו. היום אנחנו כאמור נדבר על ההבדלים בין השקעה בשוק ההון לבין השקעה בנדלן. בתור התחלה אנחנו נדבר קצת על ההשוואה המקובלת בין השקעה בשוק ההון לבין השקעה בנדלן. אחר כך אנחנו נרחיב קצת את הענה ביחס להשוואה הזאת. ספוילר, יש איתה בעיות. אחר כך אנחנו נצלול להשוואה רלוונטית יותר שאפשר לעשות כשמדברים על נדלן מול שוק ההון. נדבר על פרמטרים ושיקולים להשוואה מדויקת יותר בין שני האפיקים, ובסוף גם ננסה להסיק איזה שהן מסקנות מהדיון. אז פלג, בוא נתחיל בבקשה מהטענה הבסיסית ביחס להשוואה המקובלת. איך אנחנו נוהגים לעשות ההשוואה הזאת, ולמה אתה טוען שההשוואה בדרך הזאת היא שגויה מיסודה?
כן, אז המטרה של הפרק הזה היא למעשה לשחוט כמה פרות קדושות בשיח, אני חושב, הכלכלי או השיח הציבורי סביב שאלת מה עדיף, שוק ההון או נדלן, אנחנו ננסה להראות כל מיני נקודות מבט אחרות להסתכל על השאלה הזאת. כמו הרבה דברים שאנחנו עושים בעצם באינבסטקאסט, זה בעצם טיפה לתת כיוון מחשבה אחר, ולהוריד את, להעלות את השיח, כן? במקום להוריד אותו לרמה של הרחוב, מה שנקרא, להעלות אותו לרמה קצת יותר רחבה, כדי להסתכל עליו מכמה כיוונים, באופן שישפוך אור על, על איך בעצם אנחנו נפות את, את הדיון הזה, לטעמנו לפחות. אז באמת השאלה, בהתייחס למה שאתה שואל, איך אנשים עושים את ההשוואה, אז אני חושב שההשוואה שאנשים עושים אותה היא שטחית. מה זאת אומרת שטחית? הם אומרים, מה עדיף? שוק ההון מול נדלן. כשבפועל, אין כאן השוואה שהיא בכלל, יש מונח שנקרא קומנזורבילי, כלומר, בר השוואה. זה לא השוואה שהיא ברת השוואה. אתה לא יכול לקחת שני דברים שונים ולהשוות ביניהם. אנחנו משתמשים בזה המון כשאנחנו מדברים למשל על שווקים ועל דירות ועל נכסים בתוך עולם הנדלן. אז כשאתה יוצא מעולם הנדלן ואתה משווה בין שני אפיקים, שאחד הוא שוק ההון ואחד הוא נדלן, אתה בעצם עושה פה חטא מאוד גדול, כי אתה מניח שיש בסיס נכון להשוואה כשאין בסיס נכון להשוואה. מדובר על, 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 על שני אפיקים שונים במהותם מכל מיני רכיבים, מכל מיני רבדים, לכן השוואה שטחית, אני לא אומר שאי אפשר למצוא משהו שהוא כן דומה, אבל השוואה שטחית, כותרת, שוק ההון מול נדלן, היא שגויה. זה די דומה לזה שאני אשאל אותך, עידו, מה עדיף, לשים $10,000 באג"ח של ממשלת ארצות הברית, או $10,000 בביטקוין? אז זו שאלה מגוחכת, כאילו, מה, איך אתה שווה בכלל בין $10,000 באג"ח ארצות הברית לבין $10,000 בביטקוין? מה בין זה לזה? עכשיו, יהיה מי שיגיד, מיד הוא יקפוץ, ברור שעדיף לשים בזה או באו. כן? ברור, כל אחד יקפוץ ויגיד את התשובה מנקודת המבט שלו. אז הוא יגיד, עדיף לי. אז הוא עושה כבר את הגזרה לפי מה שעדיף לו, אבל אתה לא שאלת את זה למה עדיף לך. אתה שואל, מה עדיף אובייקטיבית? מה נכון לעשות כלכלית? ועצם זה שאתה מוסיף פה עוד נדבך, נדבך אובייקטיבי כלכלי, אתה, מאליו זה מובן שההשוואה השטחית לא יכולה להיות אפשרית פה. כי אתה מנסה לעשות פה איזושהי השוואה שהיא לא סובייקטיבית, לא מה עדיף למשקיע הפרטני, אלא מה עדיף לכולם. ופה צריך להבין שזה טיפה, או לא טיפה, הרבה הרבה יותר מורכב. אבל אני אגיד משהו יותר עמוק. גם בעצם להגיד נדלן או שוק ההון, זה כשלעצמו שגוי. מה זה נדלן ושוק ההון? נדלן זו מילה עצומה, ושוק ההון זו מילה עצומה, או שתי מילים, עצומות, שתומנים בחובם, כן, שלל צורות ושלל מכשירים ושלל אפיקים שהם שונים לגמרי. למשל, בתוך הנושא של שוק ההון, אפשר לדבר על מניות של חברה X מול מניות של חברה Y. אתה יכול לדבר על מניות לעומת אגח, לעומת תיק משולב, הרי יש תיקים בשוק ההון, הרבה יותר קל לעשות תיקים בשוק ההון, אז אתה יכול לעשות תיק של מניות וחלק אגח, או רק אגח, או רק מניות, אז גם את התיקים שזה אפשרות שקיימת. כמות המניות, כן, אתה יכול לבחור אם זה רק 20 מניות, אם זה 100 מניות, אם זה 100,000 מניות, אתה יכול לבחור להשקיע בתעודות צהל, שזה בעצם, כן, מחכה מדד כזה, או קרנות אחרות, שזה מישהו אחר חושב מה צריך להיות מדד, הרכב שהוא יוצר. אתה יכול להתייחס לניירות ערך בארץ, אתה יכול להתייחס לניירות ערך בחול, כמובן. ניירות ערך, אגב, זה לא רק מניות ואגח, זה גם אופציות. זה גם, 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 זה רכיב מסוים שיש, אולי הוא רכיב יותר ספקולטיבי, אבל זה גם רכיב שקיים בשוק ההון. כמובן, השאלה הסקטוריאלית, באיזה ענף אתה משקיע? יש כאלה שאומרים, אני משקיע בשוק ההון, אבל אני לא אתקרב לעולם ל, לא יודע מה, מניות חיפושי נפט, לשותפויות חיפושי נפט וגז. כי זה נראה לי מסוכן מדי. ויש כאלה להגיד בדיוק הפוך. להפך, אני חייב שיהיה לי מרכיב גם כזה בתיק. כמובן, אופי החברות, מידת הסיכון, כל הדברים האלה הופכים את המילה שוק, את צירוף המילים שוק ההון, לצירוף מילים שהוא הרבה הרבה יותר מסתם כותרת. זה ממש עולם ומלואו של אפשרויות שיש בשוק ההון, ולכן להגיד אוטומטית כמילה שוק ההון לא אומר לי שום דבר, לא אומר אותי כלום. אבל גם בתוך העולם של נדלן, זה עולם עצום לא פחות. למעשה, תעשיית הנדלן היא תעשייה הגדולה בעולם, זה שיהיה ברור. כלומר, תעשייה שמורכבת מעשרות ענפים ותתי ענפים ותתי סקטורים ותתי סיווגים, כמובן בכל שוק, בכל מדינה. למעשה, יש כאלה שיגידו, המהדרין, יגידו לך שנדלן זה גם לא ברמת הרחוב מספיק, זה ברמת הבניין. יש נדלן אחד שפונה מזרחה בבניין, ויש נדלן אחד שפונה בערבה בבניין, וכל אחד זה נדלן. אז, 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 אז זה סוג ראשון, כן, של סיווגים. אבל יש לך גם סיווגים של נדלן יזמי לעומת נדלן מניב, לעומת רכיבים משולבים, כמו שאנחנו מדברים לפעמים, נדלן בארץ או בחול, כמובן, שוק מפותח או שוק מתפתח. לא דינה של השוואה, של השקעה במרכז ניו יורק להשקעה במרכז קניה, כן? יש, זה עולם אחר לגמרי, מן הסתם. גם בתוך הנדלן הנניח המניב, יש לך מניב מגורים, רזידנשל, מניב מסחרי, מניב לוגיסטי, מניב תיירות, דיור מוגן למיניהם, השקעה אקטיבית או השקעה פסיבית, איך אתה מבצע את ההשקעה? האם אתה רוכש נכס אחד או צבר נכסים? אתה עושה אולי דרך ריטים למיניהם? אתה עושה דרך קרנות? לוקח משכנתה, לא לוקח משכנתה, כן מינוף, לא מינוף, כן פיזור, לא פיזור, יש לך פה כל כך הרבה שאלות שאתה צריך לשאול, לכן להגיד כותרת נדלן היא מגוחכת לא פחות מאשר כותרת שוק ההון. במובן הזה, להגיד אוטומטית ובאופן שטחי, זה עדיף או זה עדיף, זה בוודאי לא נכון.
אז יגיד לך, משקיע, אתה יודע, תעזוב אותך, בוא נדבר על השקעות פסיביות, עשית פה תתי סיווגים, דיברת איתי על, על אפיקים יזמיים, אפיקים לא יזמיים, סיפורים מהסוג הזה. אומר לך, עזוב שטויות, כשמסתכלים על הנתונים, רואים שמי שהשקיע בתל אביב 35, עוד כשהיה תל אביב 25, כן, לפני 20 שנה, וחיכה עם זה עד היום, הצליח יותר טוב ממי שקנה אפילו דירה בתל אביב, שעלתה יפה מאוד בעצמה. אז מה מעניינת אותי כל החלוקה הזאת בכלל?
זאת השוואה שהרבה פעמים אנשים אוהבים לעשות אותה, בין דירה בתל אביב למדד תל אביב 25-35, והיא השוואה לא נכונה לדעתי, מכמה סיבות. קודם כל, זאת, צריך לומר את האמת, גם עוד שנייה לכתחילה רק לומר, ההשוואה הזאת מסתכלים עליה היום, מה היה אז, כששמנו את הכסף אז, זה משהו אחר. צריך, אתם צריכים לשאול את עצמכם, האם לפני 20-30 שנה, כששמתם את הכסף, אני אחד לכם מיליון שקלים, ושמתם את הכסף הזה, והחלטתם באיזה אפיק אתם משקיעים, זה לא שידעתם אז את מה שאתם יודעים היום. זה לא שכאילו מישהו אז אמר, ברור שוק ההון, כי ברור לגמרי שהוא יעלה בטווח הרחוק, וברור לגמרי שדירה תעלה פחות, שזה גם נקודה חשובה. כלומר, היום יש לכם מידע חדש שאתם יודעים, שבדיעבד, שאם הייתם יודעים אותו אז, אז נכון, בדיעבד, נכון היה לשים במדד. אבל בטח אי אפשר להגיד, בגלל שזה עלה יותר, אז אני לומד מזה משהו על מה היה נכון לי לכתחיל לעשות. אז זה ככה אני שם בצד, זה דווקא לא אחת הסיבות שאני חושב שההשוואה היא לא נכונה, אבל זה רק כדי לחבר אתכם עם העובדה הזאת שאני לא לומד כלום מזה שאחד עלה יותר והשני עלה. אז אתה צריך לשאול מה היה הידע שהיה לך אז כשיצאת לדרך, כששמת את הכסף.
זה קצת ה-hindsight bias שדיברנו עליו.
זה החוכמה בדיעבד שאנחנו גם, אני תכף אתייחס עליה טיפה יותר ברחבה, ונכון, זה מאוד hindsight bias, אבל מה המשמעות של hindsight bias? כאילו, זה עוד לפני שאני מגיע לנימוקים של דעתי, למה ההשוואה הזאת היא לא נכונה ולא מדויקת במה שאתה צריך לעשות. תחשוב שנייה רגע על הנקודה של 1990, כשאתה יש לך מיליון שקל, ואתה לא יודע את מה שאתה יודע היום. האם תשים בתל אביב 25 או בנדלן, או בדירה בתל אביב? עכשיו, תחשבו היום, מה נכון היה לפני, לידע שהיה לכם לפני 25-30 שנה. אתם לא יודעים את מה שאתם יודעים היום, אז בוודאי שהשיקול הוא אחר, בוודאי שהייתם מתנהגים, בדיוק כמו שהייתם מתנהגים לפני כל רגע נתון, כשאתם לא יודעים מה הולך להיות, כן? אז כל מי שבא ואומר, בגלל מה שהיה, אז ברור שזה מה שהיה נכון לעשות לפני 20-30 שנה? לא, זה לא נכון, זה לא ברור, כי יש לך היום ידע חדש, אבל לא חשוב. אני שם את הטיעון הזה רגע בצד, כי הוא לא כך מעניין דווקא, הוא פחות סקסי בעיניי, כי יש הטיעונים הרבה יותר חזקים. קודם כל, התפיסה שאני מסתכל עליה היא שבדרך כלל השקעות שאנשים עושים, ואני מתייחס פה ל... אני אגיד בזהירות, רוב, אני חושב שהרוב המוחלט, שזה מעל 90% ממשקי הבית, במיוחד משפחות צעירות עם איזה מיליון, מיליון וחצי שקל פנויים, שזה במקרה טוב, כן? או זוג צעיר, עם כמה חסכונות. רוב האנשים לא מחפשים מה שנקרא להשכיב את הכסף ולהיפגש איתו עוד 30 שנה. רוב האנשים זה לא אסטרטגיית ההשקעה שלהם, ובחייהם הם יעבירו את חייהם, הם לא ישימו את הכסף פעם אחת באיזשהו אפיק השקעה וישכחו ממנו. זה לא קורה, זה איזשהו חזון אוטופי שאנשים חושבים שיעשו אותו. אולי כמה גרושים ישימו פעם שיתקעו אותם באיזשהו תיק ולא ייגעו בו. אבל את הרוב הגדול של החסכונות וההשקעות שלנו אנחנו לא עושים ככה. אנחנו ממילא משחקים במרכאות, משחקים איתם, מוציאים, מוכרים, ממשים, קונים. זאת אומרת, בלאו הכי יש איזשהו משחק. ולכן, כשמסתכלים על זה, תמיד צריך להסתכל על ההשקעה בטווח קצר, ולא טווח ארוך. שוב, עובדתית, כי אנשים לא מסתכלים על השקעות לטווח ארוך, כי אנשים לא שמים את הכסף לטווח ארוך. עובדתית, כי זה מה שקורה בפועל. כי בן אדם לפני 20-30 שנה, כשהוא שם את הכסף בשוק ההון, הוא כנראה יצא ברגע שהייתה ירידה של 5% במדד תל אביב 25 הזה יום אחד. הוא כנראה מוציא את הכסף. הוא לא המשיך עם ה... לא המשיך לעלות, כמו ש... כדי להגיע לאותם, לא יודע מה, 6, 7, 8% ריאלי שהשוק הזה עשה בכמה שנים האחרונות. אז זה דבר ראשון. זאת אומרת, ההסתכלות היא צריכה להיות הסתכלות להשקעות לטווח קצר. ובטווח הקצר, אנחנו רואים שבוודאות, השקעה במניות, במדד 35, אתה השוויתה במדד 35 לבין דירה בתל אביב. בטווח הקצר, כשהיה קצת רעידות, כשהיה קצת פאניקה וקצת חששות בשווקים, היו הרבה מאוד רגעים שבהם אתה היית או מאוזן עם הקרן שלך, או שהיית בעלייה צנועה של 2%, 3% לשנה. זאת אומרת, יש, באמת אם אתה בטווח הקצר, אתה תראה שהעליות הן לא כאלה דרמטיות, כן, לאורך זמן. אז זה חיסרון מאוד מאוד חשוב, כאילו אתה, ברגע שיש לך את הפרק הזמן של ההשקעה, כשתגזור את העליות לאורך הזמן, לכל מיני פרקי זמן של ההשקעה, אתה תראה שההשקעות בתכלס בפנים, בתוך כל פרק זמן, הם לא עולות לא, בצורה דרמטית, בטח לא כמו שמסתכלים על זה מההתחלה עד הסוף. ולכן זה מה שמעניין, מה שמעניין אותנו זה בתור משקיעים לטווח קצר, אנחנו לא משקיעים ל-30 שנה, אנחנו משקיעים לגג 5-6 שנים, וככה צריך להסתכל על זה. ובתוך תקופת הזמן של ה-5-6 שנים יש נפילות, ויש נפילות כואבות מאוד לפעמים. ואנשים ממשים את הכסף עם הפסדים. ולכן, בטווח הזמן שמעניין אותנו כמשקיעים, אנחנו יכולים לשים את הכסף במדד תל אביב 35, ומחר יהיה לנו רק 70% מהכסף. אוקיי? זה צריך להבין. יכול להיות שבעוד 30 שנה, אם היינו ממשיכים לשים את הכסף הזה בלי להשתמש בו, בלי לעשות איתו שום דבר, יכול להיות שאנחנו נעלה. אבל שוב, גם לא בטוח. וגם אנחנו משלמים איזשהו מחיר על זה שיש לנו הרבה זמן שאנחנו לא יכולים להשתמש בכסף כי הפסדנו איתו. דבר נוסף שהרבה אנשים לא לוקחים אותו בחשבון זה נושא של תשואת הסחירות. תשואת הסחירות שנכסים כשאתה משקיע נגיד בדירה בתל אביב, מניבה לך הדירה הזאת תשואת סחירות שוטפת, צריך להוסיף אותה לשיקול. לפעמים בהרבה מאוד מקרים ובהרבה מאוד דירות, אתה תראה שהתשואה של ההשקעה בתל אביב הייתה משתלמת הרבה יותר מאשר השקעה במדד תל אביב 35, לאורך זמן, בהתחשב בכל ההכנסות שכירות שהיו לך. כן, יש שנים שבתל אביב היה פה, אני מדבר לפני 10-15 שנה, היה פה תשואת שכירות של 6-7% לשנה. זה תשואה אדירה, זה לבד התשואה של שוק ההון, מבלי קשר לעליית המחיר שהייתה פה לפעמים 12-13% עליית מחיר לשנה. מדבר על ריאלי. זאת אומרת, יש לך כאן, במובן מאוד פשוט, היית יכול לעשות בשנים מסוימות בדירה בתל אביב 20-25% תשואה, כמעט בלי להרגיש, כשאני מחשיב גם את תשואת השכירות פה, ותשואת השכירות היא כמובן תשואה רגילה, היא כסף. אז זה דבר שגם כן צריך לקחתו בחשבון. ודבר שלישי שצריך לקחתו בחשבון, זה שהשוואה גם פה היא לא נכונה. כלומר, אלה שאומרים להשקיע במדד תל אביב 25 לעומת דירה בתל אביב, הם כאילו חושבים מדובר בשני אפיקים זהים לגמרי מבחינת התוצאה של מה שיכולתי לעשות. בפועל, למעשה משהו כמו, בפועל מה זה בעצם מדד תל אביב 25? זה מדד מנייתי. זה מדד מנייתי מסוכן. כמו שאמרתי, יש תנודות בשוק ההון. יום אחד, כן, ב-2009, יום אחד תל אביב 25 ירדה 7%, 7.5% ביום מסחר אחד. עכשיו, זה דבר שלא תרגיש אותו כמובן מנדלן, כי לא רואים את זה ככה, אבל 7% ביום שהכסף שלכם נמחק. זה דבר שמשקיעים בדרך כלל לא מוכנים לשים לב אליו, או לא לוקחים אותו מספיק בחשבון ברמת התנודתיות והסיכון שיש בתל אביב 25. היום נדלן בתל אביב, לפחות כבר 5-6 שנים, נתפס כסופר סופר סופר סולידי. לדעתי זה ברמה של יותר אפילו סולידי מאגח. זה מכשיר השקעה יחסית, אתה יודע שיש לך סוחרים שרק מחכים בתור להיכנס לדירה שלך. אתה יודע שאתה תוכל להזכיר את הדירה בכלום זמן. אתה יודע שאתה תמצא קונה יחסית מהר. אתה יודע שהשוק פה הוא שוק מפותח, מתפקד. אז היום זה מכשיר השקעה סופר סולידי. מניות? רחוק מזה. עכשיו, מבחינת הסיכונים שאתה חשוף עליהם, הסיכונים הרבה יותר גבוהים בשוק ההון. בתל אביב 25 לצורך העניין. הרבה יותר מסוכנים מאשר להשקיע בדירה בתל אביב. ולכן צריך לשים לב שכשאנחנו משווים בין שני המכשירים האלה, דירה בתל אביב לעומת תל אביב 25 או תל אביב 35, אנחנו צריכים לשים לב שהכסף הזה שאנחנו עושים אותו כל הזמן משנה את רמת הסיכון שלו. ואם אני רוצה לעשות איזושהי השוואה, אני צריך לעשות את השוואה לפי רמות סיכון. במובן הזה, אם הייתי למשל מסתכל על זה בצורה יותר כן, רציונלית, הייתי אומר, אני לא צריך לסתכל השוואה בדירה בתל אביב לעומת תל אביב 25. אני צריך לשים לב, דירה בתל אביב בשנים מסוימות, שבהם היא הייתה דומה פחות או יותר לרמות הסיכון, אחר כך לעבור לעיר אחרת כמו ברלין, אחר כך לעבור לעיר אחרת כמו ורשה, כל הזמן להחליף, כי שוב, רמת הסיכון משתנה, היום ברלין הרבה יותר סולידית משהייתה לפני 10 שנים, ותל אביב הייתה הרבה יותר היום היא הרבה יותר סולידית מאשר הייתה לפני, לא יודע מה, גם כן 10 שנים. אז שים את הכסף בתל אביב בהתחלה, כשנהיית סולידית יותר מאשר תיק 25, כשנהיית כבר אגח, שים אותה בברלין, כשברלין נהיית אגח, שים אותה בוורשה, כשוורשה תהיה אגח, שים אותה בעיר אחרת, שגם היא מנייתית, ואז תשווה, ופה פתאום תגלה כמה הצועה שלך בדירות האלה, הרבה יותר גבוהה מאשר הצועה בשוק ההון, בטח בלונג רן.
אז בוא ננסה רגע לפרוט את הטענה הזאת, להבין אותה באופן עמוק יותר, כי גם אם שני מכשירי השקעה האלה לא לגמרי דומים ויש ביניהם הבדלים, בסופו של דבר אנחנו מדברים על שני אפיקי השקעה מקובלים ופופולריים יחסית, שמשקיע עומד בפני בחירה הרבה פעמים בין זה לבין זה. עכשיו, אותו משקיע בסופו של יום אומר לעצמו, אני מאמין בשוק הנדלן, או אני מאמין בשוק המניות, זה אפיק שמתאים לפרופיל שלי, זה אפיק שמתאים לטווח הזמן שאני צופה להשקעה. כל אחד בוחר באחד מהאפיקים האלה מהסיבות שלו, ואחרי הבחירה הזאת מייצר לעצמו איזו ספציפיקציה של אפיק הגג הזה, ובוחר איזו רמת סיכון להשקיע בה, יותר מסוכן, פחות מסוכן וכו'. עכשיו, אפשר לומר שזו דרך שטחית לעשות את ההשוואה הזאת, אבל מצד שני, גם אפשר לומר שזו דרך בסיסית ולא רעה בכלל. הרי בסופו של דבר, לא מעט אנשים בוחרים ככה, וחלקם גם מצליחים, ובוודאי אלה שבוחרים באפיקי השקעה סולידי באופן יחסי, אז למה בעצם להמציא את הגלגל בהקשר הזה?
תראה, הטענה כאן היא יותר עמוקה כמובן, בהשוואה בין נדלן לשוק ההון, ואני חושב שגם איזשהו קשר ישיר בין נדלן לשוק ההון הוא גם ממש לא נכון, מבחינה אפילו של רמת ההבנה של המשקיע. צריך להבין, שוק ההון בגדול מאופיין בשיעורים מאוד גבוהים של מה שמכונה עושי שוק, שזה משקיעים מוסדיים גדולים, הם הבוס בשוק ההון, הם מזרימים את הביקושים, הם גם מזרימים את ההיצע, יש להם שם בפנים אנליסטים של הבית, יש להם שם, הם מכירים את החברות, הם יודעים בדיוק מי זה הבן אדם באופן אישי, הם ליוו אותו ב-IPO, והם אחר כך מלווים אותו גם בשוטף, הם מכירים את הנפשות הפועלות, הם מכירים את המגמות בתוך החברות, הם והם והם, אותם מוסדיים, הם בסופו של דבר עושי השוק, הם השחקנים, לדעתי היחידים בשוק הזה, זה שוק של מונופולים של מידע, מונופולים של כן, תעשיות ענק של כסף, שיודע עושות כל יום מסחר אחת עם השנייה ולא יודע מה, מנסות להרוויח את הארביטראז'ים הקטנים שהם יכולים להרוויח אותם. מה עוד יש בשוק הזה, בשיעורים מאוד מאוד נמוכים אגב? משקיעים פרטיים. שמשקיעים פרטיים יש להם אפס הבנה, אפס, אני לא, אפילו לא אומר אחד ממאה, אפס הבנה בחברה ובמשמעויות שלה. וזה נכון לכל החברות. עכשיו, יש פה כל מיני חברות שכן, אנשים מכירים אותם, כי הם עוקבים אחרי המוצרים שלהם, והם עוקבים אחריהם באינסטוש, והם רואים מה קורה איתם, והם יודעים בדיוק מה חדש בחברה, ומה משתנה בחברה. אני טוען, ואני אומר את זה מתוך, כן, הסתכלות, אני גם מלמד ניירות ערך, ואני קורא את השקיפים, ואני קורא דוחות כספיים. אני טוען שאף אחד לא פתח אפילו את הדוח הכספי, כלומר, אנשים שמשקיעים בכל מיני חברות טכנולוגיה, עכשיו שזה נהיה טרנדי, בכל מיני חברות שמוציאות, לא יודע, חדשות, שיוצאות איזשהו IPO, אני לא חושב שאנשים קראו את התשקיף שלהם, או יודעים בדיוק, מעבר לכותרת בדמרקר, או מעבר לכותרת באקונומיסט, הם לא יודעים בדיוק דבר להגיד על החברה, מבחינת המאזנים שלהם, מבחינת הנתונים שלהם. הם לא יודעים עליהם, לפחות לא מספיק. ובאיזשהו מובן, הם מה שאני מכנה אותו משקיע דמי זכה, לא במובן הרע, אלא הם פשוט עלה נידף כזה בשוק, השוק זז, והם מגיבים לו, הם מניחים שהם מבינים מה הם עושים, הם מניחים שהם יודעים, הם לפעמים יצליחו, כי הם נפלו על חברה שכן מצליחה לעלות בטווח החוק, אבל לפעמים לא יצליחו, הם לא תמיד ידעו להבין את ההסבר ללמה. מה חסר להם למשל? מה חסר להם? חסר להם כל מידע, לפעמים גם המידע הוא out there, כלומר המידע הוא שם, אבל האם הם קוראים תשקיפים? האם הם יושבים לקרוא את ה-400 עמודים, תשקיף שחברה הוציאה שהיא מפרטת בדיוק את כל מה שהיא עושה? אגב, גם התשקיף הזה, אנחנו רואים במציאות שהתשקיף הזה לא יכול לכלול הכל. מה אנחנו יודעים באמת על הסיכויים והסיכונים? תשקיף הוא לפעמים גם מסמך שיווקי. הרבה פעמים תראו בתשקיפים שהחברה היא מייפה דברים, היא טיפה מעדנת דברים, היא טיפה מציגה דברים שמחמיאים לה. לא תמיד היא תציג את כל הדברים ואת כל המידע. למרות שהיא מחויבת, כן, על פי הדין היא חייבת לשקף את כל המידע בצורה, כן, לשקף את כל המידע המהותי למשקיע. אבל לפעמים יש דברים שהם מערכות, והערכות זה עניין סובייקטיבי, והחברה מאמינה במוצר שלה. לכן אנחנו, אז גם מי שקורא תשקיף לא באמת לומד הכל. על מה שקורה בסופו של דבר, אז יש לנו שוק שמורכב מגופים גדולים, שחקנים מוסדיים, שהם עושי השוק, ועוד כמה אנשים שלא כל כך מבינים מה הם עושים, או חושבים שהם מבינים מה הם עושים, שזה משקיעים פרטיים, שהם עלי נידף בשוק הזה. ובגדול יש לנו סיטואציה שבה רוב ההשקעות שאנחנו כולנו עושים בשוק ההון הן השקעות ללא הבנה, הן השקעות ללא יכולת אמיתית של להפיק ערך. עכשיו, עוד מילה אחת אני רק רוצה לומר על העניין הזה. יש כאלה שכן יודעים לעשות כל מיני מכשירים ודרכים מתוחכמות, לעשות ניתוחים טכניים ולעשות כל מיני תרגילים. אני לא אומר באופן גורף לכאן או לכאן, אני לא חובב דעה. אני לא יודע אם זה אפקטיבי או לא אפקטיבי, באמת שלא. עשיתי כמה קורסים בדבר הזה בעצמי, ניסיתי לראות אם זה מעניין או לא מעניין, אני היום לא מתעסק בזה, אבל לעניות דעתי, רוב המשקיעים, גם בהתחשב בדבר הזה, רוב המשקיעים, בוודאי הפרטים, לא מבינים באמת איך המנגנונים בחברות האלה עובדים, אין להם את היכולת להבין איך הדברים האלה עובדים, והם בסופו של דבר משקיעים שהם די עלי נידף בשוק.
ומה המשמעות של זה לדעתך ששחקן כן, לא מתוחכם, נכנס לשוק המניות, סומך, כמו שאתה אומר, על עושי השוק, על השחקנים הגדולים, מה המשמעות של זה שמישהו נכנס בלי הבנה לתוך שוק לדעתך?
לדעתי זה אומר ככה, קודם כל השחקן הפרטי, אותו משקיע פרטי, הוא בעצם, הוא לא מפעיל שיקול דעת, בטח לא שיקול דעת שהוא מיודע לגבי ההשקעה שלו. הוא לא מבין את ההשקעה ואת הסיכונים שלה מספיק טוב, הוא לא מפנים מספיק את הסיכונים שיכולים להיות לו. זה בסופו של דבר, יש הרבה שגם מתייחסים לזה, אומרים את זה בפה מלא, שוק ההון למשקיע פרטי זה אימורים, די דומה לאימורים, כן יעלה, לא יעלה, בגדול זה התחושה, אני חושב שרוח הדברים שמשתקפת להרבה מאוד אנשים בשוק ההון.
ובטח לטווח קצר, זה אני חושב מאוד רלוונטי לטווח קצר.
בהחלט, כמובן מאוד מאוד רלוונטי לטווח קצר, הטענות האלה. זה, בסופו של דבר זה אימורים, אתה לא יודע מתי יעלה, מתי ירד, אתה מניח, אתה יש לך איזושהי השערה, אתה מניח. שוב, הכל אני אומר באופן גס. כמובן שיש מקרים יוצאי דופן וחריגים, ואני לא מנסה להכליל, ויש אנשים מאוד מתוחכמים שזה מה שהם עושים. כמובן, אני שם אותם בצד. אני מדבר על רוב המשקיעים, על אחד האדם שמשקיע בשוק ההון. אגב, זה אותו דבר גם לגבי נדלן, אני תכף אגיד כמה מילים. אבל ככה זה מה שקורה בשוק הנדלן, בשוק ההון. עכשיו, דבר נוסף שאנחנו רואים זה שגם הגופים המוסדיים שמנהלים את ההשקעות עבור המשקיעים, גם הם לא תמיד יותר מדי מפנימים. תראו, דמי הניהול, המוסדי ייקח דמי ניהול בלאו הכי, בין אם הרווחת בשנה, בין אם לא הרווחת בשנה. כל אותם שחקנים שלכאורה מקים את המדד, פתאום עולה איזה, אני רואה כל שנה, תמיד באותו זמן יוצאת הכתבה הזאת בכלכליסט ובדמרקר, פרצוף של איזה מישהו, הוא מבית ההשקעות X, עשה, עיקה את המדד, הביא 5% מעל המדד, איזה תותח. שנה אחרי זה, הוא בדיוק במקום האחרון, ומישהו אחר עלה למקום הראשון. ושנה אחרי זה, עוד פעם מתחלפים, ועוד פעם מתחלפים. כל פעם זה מישהו אחר. האם זה לא מלמד אותנו שאפילו כן, אותם אנשים אנליסטים שהם מנהלים לנו את ההשקעות, לא אנליסטים, אבל אותם מנהלי ההשקעות שלנו, האם זה לא מלמד אותנו שגם הם, זה לא תמיד איזשהו עניין עקבי שהם מקים את המדד, והרבה פעמים נגיד נותנים לי את נימוק הבאפט. אומרים לי, תשמע, הנה, בכל זאת יש בן אדם שמכה את המדד לאורך זמן. אז אני אומר, נכון, אבל גם זה תוצאה של סטטיסטיקה ותו לא. כי תכפול, זה הרי הסתברויות, תכפול כפול את ההסתברות הזאת, כפול ההסתברות, כלומר, שעוד שנה הוא יקה ועוד שנה הוא יקה. בסוף, מתוך 100,000 מתחילים, אחד כן יצליח. עכשיו תבוא ותראיין את אותו אחד שיצליח, שהוא 5-6 שנים יקה את המדד, 10 שנים יקה את המדד. תראיין אותו. לא תראיין אותו כחריג סטטיסטי, לא חריג, אלא כנתון סטטיסטי. לא תביא אותו כנתון סטטיסטי. אתה תביא אותו כמלך ההשקעות של שוק ההון. וזה כמו בעצם להביא מישהו שזכה בלוטו, שיספר לכם איך הוא זכה בלוטו.
פעמיים, מישהו זכה פעמיים.
פעמיים, 7 פעמים בלוטו, ויספר לכם איך עושים את זה. איך מצליחים לזכות בלוטו 7 פעמים. אני חושב, שוב, אני לא... קצת קשה להיכנס לעובי הקורה ולהבין כל מקרה פרטנית, ולכן אני בכוונה מדבר באופן כוללני. אני בטוח שיש גם כאלה שיש להם יכולות יוצא דופן מכוננים של שוק ההון שיודעים להצליח לקוט המדד, אני בטוח שיש כאלה, אבל אני, לעניות דעתי, זה הרבה פעמים מנופח מעבר לפרופורציות הנכונות, זה בוודאי לא משהו שהוא קל לעשות אותו, בוודאי לא לאחד האדם, ולכן להגיד שבן אדם מסוים הוא איזשהו כוכב, כי הוא הצליח לקוט את המדד איזושהי שנה, אוקיי, אז הצליח, בוא, כן, כאילו, בינדר דן דט, מה שנקרא, הרבה אנשים טובים לפניו היו שם, הרבה אנשים יהיו אחריו, כאילו אין פה שום דבר שבאמת מצריך דיון מיוחד, לדעתי לפחות. בגדול, שוק ההון למשקיע פרטי זה די לשחות בים של קרישים, אתה משקיע קטן, זה די דומה לאימורים, כמו שאמרת, בטווח הקצר, זו דעתי.
ומה, אז אתה אומר, ולעומת שוק ההון, איך שוק הנדלן נראה בהקשר הזה? זה שוק שהשחקנים בו מבינים מספיק, יודעים יותר?
שוק הנדלן to begin with, ואני לא אומר שהשחקנים מקצוענים בנדלן, אבל לפחות יש בסיס לשיחה. לפחות יש הבנה של מה, על מה אנחנו מדברים פה. כל אחד הוא סוחר או בעלים של דירה. הנה, זה צעד ראשון. כל אחד מאיתנו גר בדירה, סוחר דירה, או כבעלים, או גר בדירה כסוחר, או גר כבעלים. הוא מבין מה זה דירה. הוא מבין מה צריך להיות בדירה. יש לו חברים שיש להם דירות. יש לו, לא יודע מה, הוא מבין מה זה נדלן, מה הערך הכלכלית של נדלן. הוא מבין, כי אנחנו חיים ככה בתוך בתים, אז אנחנו יודעים מה זה אומר. אבל חברה שמתעסקת בפיתוח תרופות, יש אנשים שלא מבינים בזה כלום, לא יודעים שום דבר, הם רק חושבים שהרעיון שלו הוא רעיון מהפכני, כי המילה סרטן מופיעה בו. אז את הנושא של להיות בעלים של דירה אנחנו מבינים, או כסוחרים או כבעלים, ואז יש לנו בסיס משותף לאיזשהו שיח. אנחנו מבינים את מהות, את מהות העסקה. גם כשיגידו לנו משרד להשכרה, תקנה משרד ותזכיר אותו. אנחנו יכולים לדמיין מה זה אומר. בוא נחשוב שנייה. אני כנראה אקבל איזשהו משרד, בטח ברמת מעטפת, לא מוכן. אני צריך להשלים אותו, לעשות גמרים, להתאים אותו לסוחר שלי. יגיע סוחר, ישלם לי דמי שכירות, יהיו קצת תקלות, יהיו בעיות. אבל אני יכול לדמיין איך ייראה מהלך העסקים. אני יכול לדמיין, אני בסוף אראה את הצ'ק נכנס מדי חודש, במקרה הטוב. אני יודע מה אמור לקרות פחות או יותר. אז אנחנו מכירים את זה, יש לנו יותר common sense לנדלן, ולכן, במובן הזה, נדלן הרבה יותר נגיש לנו, accessible במובן של ה-information, כי אנחנו יותר מבינים את המידע שמספקים לנו. דוח כספי של חברה, אנחנו לעולם לא נוכל להבין אותו. מי שלא למד חשבונאות, אין מצב שהוא יבין דוח כספי של חברה, שמופיע בדוחות הכספיים שלה, או בתשקיף. הוא לא יבין את זה, זה לא אומר לו כלום. דמי חכירה מובנים, מה זה אומר? 99% ממי שמע אותי עכשיו אומר, דמי חכירה מובנים, לא מבין אפילו מה אני אומר. זה מונח מאוד בסיסי ומאוד חשוב, בהרבה מאוד רכיבים בחשבונאות. אז הדבר הזה, אנשים לא מספיק מבינים אותם בעולם של שוק ההון. לכן, בנדלן, יש להם את ה-common sense הבסיסי. תראה להם דוח שמי, הם ידעו להבין מה אומר דוח השמי, למה כיוון מזרח זה יותר טוב, למה כיוון מערב זה יותר טוב, למה פה קומה 3 ולא קומה 2. כל אחד יש לו את הקלקולציה הזאת בראש, פחות או יותר אפשר להבין. השיח הוא יותר בסיסי, ולכן אני יותר יכול להבין אותו.
עכשיו, יכול להיות שמאזינים שואלים את עצמם בשלב הזה, בסדר, אז יש פערי מידע, בין השקעות בשוק הנדלן לבין השקעות בשוק ההון. אבל יש סוכנים טובים של מידע בעולם השקעות, ואני בכל זאת מצליח באמצעות אותם סוכנים להפיק, אפילו ברמת המדדים, כן? אפילו מדד שהוא לא ממש סוכן של מידע במובן הקלאסי, אתה יודע, בן אדם שהוא סוכן של מידע, הוא גוף פיננסי שהוא סוכן של מידע, אלא פשוט לקחת את החברות הזה, לקבץ אותם לאיזה מין מדד ולרוץ עליו. אז אגידו לך, בסדר, אז יש מספיק תיווך שמגשר על פער המידע הזה, ואני עושה כסף טוב על הכסף שלי. אז מה אכפת לי? מיודע, לא מיודע, כן נדלן, לא שוק ההון.
או כמה זה מצוין מה שאתה אומר. כי זה בדיוק הנקודה שאני, תמיד יש את הוויכוח איתה. אומרים לי, תשמע, הנה, חזרה למה שאמרת לי קודם. תל אביב 35 או דירה בתל אביב. למה זה לא אותו דבר? כי תל אביב 35 יש פה איזשהו תהליך שהבורסה עושה. היא מחליטה מהו הרכב המדד, הרכב מדד תל אביב 35, פי כל מיני פרמטרים, והיא בעצם כמו עכשיו סוכן ההשקעה הכי טובה שלי. היא בודקת איזה קריטריונים קובעים, אני הולך אחרי הרבה חברות, משנים לי את ההרכב, אני פסיבי, אני לא עושה שום דבר, זה זז לבד, זה זז לבד, זה קורה מעצמו, וההרכב משתנה. דירה בתל אביב לעומת זאת, אני תוקע את הכסף עכשיו בדירה בתל אביב, אני צריך להתעסק. תראו גם את כמה מוטה את השאלה, כי אני צריך להתעסק בדירה. לא אמרתם לי אני משקיע פסיבי. אמרתם לי, אתה קונה דירה, אתה מנהל אותה, אתה עושה הכל. עכשיו אני אשאל אתכם אחרת, בואו נניח שלא היינו עושים את זה ככה, בואו נניח שהיינו משווים תל אביב 25, תל אביב 35, לזה שאני נותן למישהו את הכסף, ועכשיו הוא כמו חברת הניהול העל שלי. הוא היום שם בתל אביב, מחר הוא מוכר שם בברלין, מחר הוא מוכר שם בוורשה, מחרתיים הוא מוכר שם בטוקיו, אחר כך סינגפור, על פני אותו זמן. מה לדעתכם יקרה? מי יעשה יותר? אני מאמר, ואני רואה את זה לפי נתונים של הרבה שנים, שבאופן מובהק, שאין אי אפשר לדמיין אותו, תעשה הרבה יותר טוב כשמישהו ינהל לך את ההשקעות בנדלן. זאת אומרת, בדרך של, נגיד, להחליף, נמכור נכסים, לקנות נכסים, נמכור נכסים, לקנות נכסים. אין בכלל שאלה, זאת אומרת, אתה כל מן תלך עם השוק, והוא מומחה, בדיוק כמו שאתה שם בתל אביב, שזה מין מפזר לך את זה על בסיס כל מיני קלקולציות. גם פה זה יהיה לך קלקולציה, זה לא השקעה, אתה לא יכול לשוות בין האקטיבי של דירה בתל אביב לבין הפסיבי של מדד תל אביב 25.
טוב, אז אתה אומר, המסקנה עד עכשיו שאי אפשר לעשות השוואה שטחית, או לא נכון לעשות השוואה שטחית בין השקעה בנדלן להשקעה בשוק ההון, ואם אני מבין אותך נכון, אז אם עושים השוואה, אז חייב להיות איזה בסיס משותף, מחנה משותף לסיפור הזה. אז בוא נדבר באמת על ההשוואות הנכונות שאפשר לעשות בין נדלן לבין שוק ההון, אלה שיש ביניהן מחנה משותף, ולכן אפשר לשים אותם באותה משוואה אחד מול השנייה.
כן, אני חושב שההשוואה הנכונה שצריך לעשות תמיד היא על בסיס רמות הסיכון. וכשאני אומר רמות הסיכון, תחשבו שאתם צריכים לעשות מחר בבוקר, all in, כל הכסף שלכם, עד השקל האחרון, לשים אותו באיזשהו אפיק. עכשיו, כשחושבים על זה ככה, פתאום הידיים רועדות, פתאום האמירות המפוצצות, כן, שים בזה, או עושים רק בדירה, או עושים רק בתל אביב, פתאום זה קצת משתנה, כשאתם מבינים שאתם עושים all in, כן, גם את האוטו שלכם שימו שם, וגם את הבית שלכם שימו אותו שם, ואפילו את הכסף שאתם חוסכים ללימודים של הילדים שימו שם. פתאום זה משתנה, כי כשמגיעים למסה הגדולה של הכסף, כשהכסף נהיה מאוד מאוד חשוב ברמה האישית, פתאום זה לא כל כך, פתאום כן מפנימים את הסיכונים, פתאום כן מבינים מה זה אומר הסיכון הזה. עכשיו, במובן הזה, אני חושב שהיום, ולהערכתי, אני לא יודע, אולי אנשים יחשבו אחרת, אגב, נשמח לשמוע כמובן כל עמדה שלכם על מה שאנחנו רואים כאן באינבסטקאסט, בקבוצה שלנו בפייסבוק, פשוט כנסו, תגיבו, ובואו נהל על זה דיון, אני אשמח לשמוע את כל הדעות. אבל לדעתי, אם אני רוצה להשוות משהו היום, דירה בתל אביב, הייתי אומר שזה משהו כמו תיק 100% אגח. באמת, אין פה, אתה לא תעלה יותר מדי עכשיו עם תל אביב, אני לא חושב גם שאתה תרד יותר מדי, לא משהו דרמטי בכל אופן. תל אביב קצת נעצרה, לא יהיו עליות, אתה תקבל תשואה סופר סולידית. תקשיבו, אין בתל אביב שוק השכרה בכלל. רוב הדירות הן בכלל לא בשוק. הרבה Airbnb, אלה שנותרו שהם לא Airbnb, אז אנשים עושים עסקאות סוואפ כזה, בין סוחר לסוחר. זאת אומרת, מי שרוצה עכשיו לעבור מנהריה לתל אביב, הוא לא יכול למצוא דירה להשכרה. אם אתה בעלים של דירה בתל אביב, אתה תמצא סוחר, אתה עוד לא סיימת לפרסם את המודעה, אתה כבר 50 התייצבו, מוכנים לשלם לך אפילו, לא יודע מה, 500 שקל מעל המחיר שרצית מלכתחילה. אין היום בעיה למצוא בתל אביב סוחרים. התשואה היא ודאית, ואתה ממש ברמות ביטחון מאוד גבוהות. אני חושב שזה ממש כמו אגח. 100% אגח. זאת אומרת, בטח לא להשוות את זה לתל אביב 25, זה ממונה, לא ממונה, אבל עתיר סיכון, כן, מנייתי, מינוס 7% ליום, כן? זה תל אביב 25. אז זה מה שנקרא סיכון נמוך. הייתי אומר, דירה בתל אביב לעומת 100% אגח. עוד דוגמה לסיכון נמוך, הייתי אומר, כך, תיק 70-30 או 60-40 מניות אגח, יותר אגח, 60 אגח, 40 מניות, ושים דירת מגורים בעיר מתפתחת, נגיד מדינה כמו אנגליה או גרמניה. כך איזה עיר במעטפת השנייה, בגרמניה, זה די דומה היום לדעתי, מבחינת הצורות והסיכויים, ל-60% אגח, 40% מניות, בערך ברמה הזאת. אתם תראו צורת שכירות שם 3.5, 4, 5% צורת שכירות, עליית ערך של איזה 4-5 אחוז לשנה, יפה, בסדר. די דומה למה שתקבלו בתיק, כמו שאמרתי, בתמיל שאמרתי. אם אתם כבר עוברים לסיכון בינוני, אז כן, אז בסיכון בינוני תוכלו לשים על מדד תל אביב 35, ובמקביל לשים, או לחילופין, לשים על דירה בעיר מתפתחת, שזה יכולה להיות כל עיר בעולם, שבכל רגע נתון אתם תחליפו, בהתאם לרגע שהעיר סיימה את הצמיחה שלה. עכשיו, אפשר לראות את זה, הולכים לעיר במדינה אחת, רואים איזה עיר, איזה מדינה היא יותר חמה עכשיו, איזה מדינה יש בה עליות מחירים לפחות בשנתיים שלוש הקרובות. ושמים את הכסף, אחר כך מממשים, עוברים לעיר הבאה, מממשים, עוברים לעיר הבאה, עושים כמו זה, או שאתם עושים את זה לבד, או שאתם נעזרים במישהו שיעשה את זה עבורכם. אז זה דוגמה פשוטה, לסיכון בינוני כבר. כן, שמראה גם אפסייד בינוני, גם פה יכול להיות, עליות של 10-15% לשנה, כולל עליית, כולל תשואות. כולל תשואת שכירות, וככה גם תקבלו פחות או יותר במדד, אם תשימו, כן, באמת לאורך 30 שנה, תראו אולי 8% ריאלי. אבל זה די דומה בטווח הרחוק לפחות. ומבחינת סיכון גבוה, זה כבר ממש מניות סקטוריאליות, או להיכנס לאיזה מיזם נדלן באקוויטי. מיזם נדלן שבונים בניין חדש, אז זה כמו שימו בשותפות גז לצורך העניין, יכולים לעשות ביום אחד 20%, או בשנה, לא יודע מה, פי 2 על הכסף, אם תצליחו במיזם שלכם, אז זה פחות תרמות הסיכון, אני חושב, בהשוואה הכללית.
טוב, עכשיו, אם יגידו לך, בוא נדבר רגע על המעבר מעיר לעיר ולמה היא חשובה בתור התחלה, מה שהתחלת לדבר עליו קודם, ואחר כך נוצא לשאול עוד איזו שאלה שעצרתי רגע לשאול אותה.
כן, המעבר מעיר לעיר היא קשורה מאוד לנושא של אלטרנטיבות שאנחנו מדברים עליה הרבה. נגיד היום תל אביב להשקיע בה, מי שהיום מושקע בתל אביב, זה השקעה לא טובה. ויש אנשים שהיום יש להם דירה בבעלות בתל אביב, שמראה להם 2% תשואה. שהם יגידו, לא, אני מושקע שם כבר מ-2010, המחיר ההיסטורי שלי הוא ככה, והיום יש לי 20% תשואת שכירות. לא, אין לך 20% תשואת שכירות, יש לך 2% תשואת שכירות. למה? תמכור את הנכס בתל אביב, תשקיע אותו בחול, ותראה באמת מה זה 20% תשואת שכירות. אתה תראה בערך פי 10 על הכנסת השכירות החודשית שלך. כלומר, אם אתה מקבל היום מסוחר 5,000 שקל בחודש בתל אביב, אתה תקבל 50,000 שקל בחודש על אותו קרן, על אותה קרן. זה מה שאומר 20% תשואת שכירות. אבל, אז זה נקודה ראשונה. אבל המשמעות היא בעצם שנגזרת מזה, שאם אני משקיע בנדלן בצורה נכונה, שוב, דומה להשקעה הפסיבית הזאת של לשים את הכסף במדד תל אביב 35, אז אני בעצם אומר, מישהו, בוא קח את הכסף, עכשיו אתה תמכור ותקנה לי, ותמכור ותקנה לי דירות, ותקנה בשווקים שהם מתפתחים, שווקים טובים שיש צפי לעליית ערך, לפחות בשנתיים שלוש הקרובות, ברגע שזה יגיע לרף, תמכור, תממש, נעשה תשואת שכירות מסוימת, והתשואה הכוללת שלי תהיה טובה יותר מאשר אני עושה בשוק ההון. במצב כזה אני עובר מעיר לעיר, כל פעם אני, ברגע שהעיר הגיעה לתשואה כבר נמוכה, עובר לעיר הבאה, עוד פעם עד לשוק, כל פעם עובר בין שוק לשוק. בטווח רחוק אני אעשה הרבה יותר מה שאני אעשה בשוק ההון. זה די נראה לי goes without saying, לפחות לי, ברמה אישית.
ומה אם יגידו לך, זה יגידו לך טוב, אז בתל אביב 35 אתה שם כסף, אתה לא צריך לזוז ממקום למקום, לעבור בין ערים, לעשות כל ההתעסקות הזאת, עושים את זה בשבילך בעצם העובדה שהחברות מתחלפות. כן, בהתאם לה, זה המהות של המדד.
כן, אבל זהו, אז שוב, אם אני עליתי בברלין, 150, יש כאלה שיגידו 200% ב-10 שנים. אין שום מדד בעולם, לא S&P, לא תל אביב 25, שום מדד בעולם לא עשה 200% ב-10 שנים. אז ריאלית, כן, אז אני לא, אין לי בסיס להשוואה, זאת אומרת, אני רואה שהם, שמתי את הכסף בדירה בברלין לפני 10 שנים, כשהתחילו לדבר עליה כאומת סטארט-אפ, אז אני עליתי הרבה יותר יפה. עכשיו נגמר, לפני 3-4 שנים נגמר הבום הזה של ברלין, עוברים לעיר אחרת, שגם שם מדברים עליה עכשיו שהיא תהיה ברלין עוד, של עוד 10 שנים. אז עוברים מעיר לעיר, אתה תעשה הרבה יותר, כן, בטווח רחוק, אתה תעשה הרבה יותר מה שאתה עושה בשוק ההון.
אבל אני אגיד לך שהדוגמה של ברלין אולי זה קצת חוכמה שבדיעבד, כי אתה אומר, טוב, אני מסתכל אחורה, אני רואה שברלין עלתה, אבל ערים אחרות לא עלו. או לא עלו כמו ברלין לכל הפחות, אז בסדר, לבוא ולהגיד, הנה, מי שהשקיע בנדלן עשה יותר מהמדד בתקופת זמן דומה, אתה יודע, תמיד קל להסתכל אחורה ולומר, ברלין עלתה 200%, יכול להיות שערים אחרות עלו 20%, או 30%, או 40%, או 15%, או יותר או פחות, או בדיוק כמו המדד, אבל זה לא הכרחי.
נו, ושוק הון זה לא חוכמה שבדיעבד. זאת אומרת, גם בשוק הון כשאני מסתכל ואני רואה, עלה 8% ריאלי ב-20 שנה האחרונות. זה גם חוכמה שבדיעבד. מי אמר שעכשיו שוק הון הישראלי, אולי תל אביב הגיע לאיזושהי סוג של רוויה, הצמיחה פה בישראל היא הגיעה, הגענו לאיזושהי תקרת זכוכית. הנה, תראה השערה. יכול להיות שישראל הייתה אומת סטארט-אפ, הגיעה לפה הרבה, הביאה לפה הרבה משקיעים זרים. די, נגמר הבום סביב תל אביב, עוברים לעיר הבאה של העולם. עוברים עכשיו, לא יודע מה, למזרח, עוברים עכשיו, לא יודע מה, לאיחוד האמירויות, שם רוצים להשקיע את הכסף הזר, מתחילים להוציא אותו פה מתל אביב. לא אוהבים את המדינה, לא אוהבים את הרגולציה, רוצים להשקיע בחול. אולי תיגמר פה הצמיחה הזאת, מאיפה אתה יודע? אולי מעכשיו אנחנו צופים לקראת מדד שעולה 2% לשנה. זה אותו דבר שאני, אולי עוד 20 שנה נעשית את ההקלטה הזאת. עם אינבסטקאסט אנחנו נגיע עוד 20 שנה להמשיך לעשות פרק כל שבוע, מבחינתי זה יהיה מעולה.
כמו היפים והאמיצים, זה פרק 7496.
יאללה, קדימה. אז עכשיו מישהו מאיתנו צריך לדבר אל מול המצלמה בפרונט ולהגיד איזה משהו נוגע. אבל בוא נניח שעוד 20 שנה נעשה הקלטה של ריקאפ לפרק הזה, איפה אנחנו היום. יש, יכול להיות שאנחנו נדבר על זה ששוק ההון עלה עוד 10% השנה, יכול להיות שהוא עלה 1%, יכול להיות שהוא לא זז, יכול להיות שהגענו לפיק שלנו, מי יודע, איך אפשר לדעת, זה גם חוכמה שבדיעבד. כל הדבר הזה זה חוכמות שבדיעבד, ולכן אתה לא יכול להגיד, כן, אני אקח, אתה חוכמה שבדיעבד, כי אתה מדבר על צמיחה של ערים באירופה, כשערים מסוימות באירופה באמת, כאילו זה, או ארצות הברית, שאחרי המשבר של הבנקים, אז זה די היה ברור שאנחנו הולכים לקראת איזושהי תקופה של צמיחה, שוב, להחזיר את השוק לממדים הטבעיים שלו, אז אתה יכול להגיד, בדיעבד אתה לא ידעת את זה, אחרת למה לא כולם מיד קנו נכסים שם? אז, תמיד יש את העניין הזה של חוכמה שבדיעבד, אבל לפחות אם אתה אומר לי חוכמה שבדיעבד, תהיה הוגן, כדי להגיד שגם שוק ההון זה חוכמה שבדיעבד. אז זה עוד פעם חוזר לבסיס הזה. אבל יש עוד דבר שאני רוצה לומר אותו, וזה נושא של ציפיות. תראה, שווקי נדלן, יש שווקים שהדיבור הכלכלי העולמי עליהם הוא דיבור שהוא אחיד, משותף להרבה מאוד אנשים. אז אל תלך לאיזה מדינה שכוחת אל ותשקיע בה, תשב את כל הכסף שלך, אני מבין. אבל נלך לשווקים שיש לפחות איזשהו התייחסות אל השוק הזה, כאל שוק שהוא שוק מבעבע, שוק שאתה רואה שהנתונים תומכים, גם במקרו, גם הנתונים, נתוני התעסוקה, וגם הצמיחה שם, וגם מדברים עליו לך לאותו שוק, תשקיע בו. עכשיו, אוקיי, אז לא תצליח כמו שציפית, תצליח פחות, עדיין אתה צומח, השוק צומח. זאת אומרת, לא יכול להיות שאתה, תישאר בלי, לא יודע, בלי מכנסיים בסוף ההשקעה הזאת. אז, תראה, אי אפשר שנצא מהפרק הזה בלי שאנחנו, כי מה בסוף אמרנו פה? אמרנו פה, אין איזושהי בהכרח עדיפות מובהקת לנדלן או לשוק ההון, לפחות ככה ניסינו לומר, שוק ההון זה מונח רחב ונדלן זה מונח רחב, אי אפשר להשוות בין דירת מגורים בתל אביב לתל אביב 25 סתם כך, צריך לעשות את זה טיפה יותר מתוחכם, כמו שאמרתי, ולדעתי כשאני הצגתי את זה, כשאתה יכול כל מה להחליף את הדירות, אז זה אולי לא מאוד, לא כל אחד עושה את זה, כי זה לא פרקטי אולי לחלק מהאנשים, אתה אולי תצליח לעשות יותר, אבל אולי שוק ההון יותר נוח. לכן יש פה כל מיני שיקולים שצריך לקחת אותם בחשבון, בכל זאת לשאלה מה עדיף ומה פחות עדיף, ואולי שנייה נתייחס אליהם. אבל הדבר הראשון זה הטיעון הכלכלי היסודי, לדעתי הוא טיעון מאוד חשוב, והוא אומר שאין ולא יכול להיות יתרון בטווח הארוך לאחד האפיקים. לא יכול להיות יתרון באמת לאורך זמן. בטח לא בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים בה היום ביחס למה שיהיה עוד 20 שנה. ולמה זה קורה? כי אם היה יתרון, מיד כולם היו רצים לאותו שוק שיש בו יתרון. אף אחד לא פרייר, אנשים לא מפגרים ברמה שהם כאילו רוצים לוותר על כסף. אנשים משקיעים לפי מה שהם חושבים שייתן להם הכי הרבה כסף. וברמת העיקרונים, היה יתרון, כן, מובהק, מובהק של עשרות אחוזים, לא יודע לך אחוז שניים לפה ולפה. יתרון מובהק לאורך זמן בין אפיקי השקעה כלשהם לאפיק אחר, תהיה בטוח שהשוק היה מתקן. זה הטיעון הכלכלי לפחות היסודי. וגם מי שיגיד לי, הכלכלה לא תמיד צודקת, כן תמיד צודקת, תהיו בטוחים שיש שחקנים גדולים בשוק, שהם עושי שוק, שהם יכוונו את זה ככה שזה יהיה המצב. אז זה הטיעון הראשון לפחות לדעתי, הטיעון הכלכלי.
ואולי הטיעון הכלכלי הוא לא תיאורטי, כאילו, אתה יודע, לבוא ולומר בסדר, לאורך זמן, והשוק, ויתקן, ויד נעלמה, וסיפורים, ועניינים, אתה יודע, יגידו לך ככה.
כן, יש מידה מסוימת של תיאורטיות שאנחנו מייחסים לטיעון הכלכלי, אבל אנחנו רואים שהמציאות מוכיחה שלפעמים התיאוריה עובדת יחד עם המציאות, כאילו שבסופו של דבר, עזוב, עכשיו מגיע, יש לך 500,000 שקל פנויים, בסוף מגיע רגע ההחלטה, האם אתה שם אותו בתל אביב 25 ויד רועדת, או שאתה שם אותו ב, לא יודע מה, עושה את המסלול הזה של דירות בכל העולם, כדי שזה די שווה, די שקול. עושה דירות בכל. אני חושב שבסופו של דבר אתה תחשוב לפי מה ייתן לך יותר, ואתה אתה, אתה, אתה תראה שבשני המצבים לא יהיה לך קל לבחור. לא מיד תשים, וזה גם הנקודה אולי, לא מיד אתה תשים באחד האפיקים. אם היה משהו שהוא מיד אתה שם בו באחד האפיקים, הנה, הרי לכם שיש פה ארביטראז'. כי אתה בטוח, בטוח ב-100% שאחד האפיקים הוא נכון. גם אתה חושב, שנייה, את זה שאנחנו בכלל מעלים את הדיון הזה, זה מראה לך שהשוק עושה את זה, שהוא יוצר את ההקבלה. שוב, לא בין דירה בתל אביב לבין תל אביב 25, כי זה מגמתי, זה מי שמציג לך את השאלה הזאת, יש לו אינטרס להציג את זה ככה, כי ברור שהוא... כי ברור שבמובן הזה, אחד מהם עדיף, תלוי מאיזה פוזיציה אתה מדבר. אני מדבר על, כשאתה משווה, כן, תפוח לתפוח, פחות או יותר. מדד מנייתי, כמו תל אביב 25, או לדירות בכל העולם שאתה אוסף ומוכר ואוסף ומוכר, מדי שנה. עד אתה משווה לפי רמות הסיכון האמיתיות, ואז האפסייט שלך יכול להיות בנדלן הרבה יותר גבוה, לדעתי לפחות. אחד יגיד, לא, דווקא בתל אביב 25 יהיה יותר גבוה.
טוב, אז אנחנו בכל זאת פודקאסט שמתעסק הרבה בהשקעות נדלן, אז בואו ננסה לדבר על למה משקיעים בוחרים נדלן, לפעמים לעומת כן, שוק ההון, מניות, מכשירים פיננסיים אחרים.
אז יש שלושה טיעונים מרכזיים, אני חושב שמושכים לכיוון הנדלן. אחד זה הטיעון הפסיכולוגי, שהוא הטיעון הכי ברור לכולנו. אנשים רוצים להיות בעלים של נכס מוחשי. חלק יש לנו את היצר היהודי, שאומר, אני רוצה להחזיק בקרקע, בנכס, ושאני לא אמצא את עצמי, כן, נווד בעולם הזה. אני רוצה שיהיה לי בעלות על נכסים, גם אם זה בארץ וגם אם זה בחול. אנשים רוצים את מה שנקרא הביטחון הזה בנכס המוחשי. אז זה הטיעון הפסיכולוגי שנותן עדיפות לנדלן על פני שוק ההון. יש גם את הטיעון של התועלת, שזה הטיעון שהרבה יותר אני מתחבר אליו. יש אנשים שמפיקים תועלת מזה, שיש להם נכסים בעולם, שיש להם נכס פה ויש להם נכס שם. זה נותן להם תחושה של גם ביטחון, אבל במובן הכלכלי. נותן להם תחושה של עושר נפשי, שהם יודעים שיש להם את הנכס הזה שם, והם גם כבר מדמיינים שהם יהפכו אותו לדירת קייט כזאת, שהם יוכלו להגיע אליה מתי שהם ירצו. לא תמיד הם יעשו את זה, אבל לפחות התחושה הזאת קיימת, וזה נותן להם ערך גם במובן הכלכלי. יש את הטיעון שאני דווקא פחות אוהב אותו, זה נושא המינוף. זאת אומרת, אנשים אומרים, כן, רק בנדלן אתה יכול לקבל משכנתה. כן, רק לנדלן ההורים ייתנו עזרה כלכלית. לרכוש, תלך, תגידו להורים, אתם רוצים לקנות דירה בארץ, ייתנו לכם כסף. תגידו להורים, אני רוצה להשקיע בשוק ההון באמצעות הכסף, ויגידו לכם משום סיכוי. זאת אומרת, אז יהיה פה איזשהו גם מוכנות של אנשים אחרים לתת לכם אימון, וגם מינוף ברמה של בנקים נותנים משכנתאות, זה יותר נפוץ, יש גם בשוק ההון, אבל זה יותר נפוץ גם בנדלן. אז אלה הטיעונים שתומכים בהשקעה בנדלן, ואתה בטח רוצה לשאול אותי על שוק ההון? כן, אז אני אשאל את עצמי, אז מה תומך בשוק ההון בעיקר? אז אני חושב שהטיעון המרכזי שתומך בשוק ההון זה נושא הנזילות, העובדה שאתה יכול לממש, ואגב, גם לזה אני רואה אנשים שמוצאים חיסרון, שוב, בגלל שהם עושים פה איזושהי פסיכולוגיה על המשקיע, כשהוא רואה שיש ירידות של 7% בתל אביב 25 ביום, אז פתאום בן אדם אומר לעצמו, רגע, זה לא כל כך טוב הנזילות, כי עצם העובדה שאני לא ייקח לי הרבה זמן עכשיו למכור, זה חיסרון, כי אז אני מיד אממש כשזה ירד 7%, ועכשיו בעצם אני לעולם לא אצליח ליהנות מזה שהשוק יתקן. טוב, זה כל מיני שיקולים, אז כל אחד יפרש את זה לפי, לדעתי, לפי הפוזיציה שהוא מדבר בה. בשורה התחתונה, אני חושב שמה שהמסר של הפרק הזה, מהזווית שלנו לפחות, זה שאחד, אי אפשר להשוות, בטח לא בצורה שטחית ופשוטה, בין נדלן לשוק ההון. שתיים, אם כבר עושים איזושהי השוואה, שימו מכנה משותף, תשבו ותסתכלו באמת על, 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 על שני מוצרים שהם אותו דבר. אל תגידו לי דירה בתל אביב או תל אביב 25. קחו דירה בתל אביב, שזה כמו 100% אגח. עכשיו תגידו לי מה עולה יותר. ושלוש, כשעושים את ההשוואות ועושים את המכנה המשותף, אז צריך לזכור שיש כל מיני אלמנטים נוספים שבאים לידי ביטוי, כמו כל הטיעונים שהרגע ציינו, ולזכור שבסופו של דבר, עצם העובדה שאנחנו דנים בזה, ועצם העובדה שאנחנו עושים את הוויכוח הזה, מראה שאין באמת הבדל, בטח לא לאורך זמן בין שני האפיקים. אם היה הבדל לאורך זמן, השוק היה מתמחר אחרת כל אחד מהאפיקים האלה, ואז היינו רואים, כן, שכולם עוברים להשקעה, עד ששוב היינו חוזרים לדיון מה עדיף, זה או זה. אז זה לדעתי המסרים של השיחה.
לגמרי, ואני חושב שהמשפט האחרון הוא משפט מפתח בכל הסיפור הזה. אם הייתה עדיפות אפריורית לאחד הכיוונים, אז כנראה שהשוק היה מושך לשם.
עד לרגע שלא הייתה עדיפות כזאת יותר.
ושלא לדבר על שחקנים גדולים שבכל זאת בוחרים לפזר את הכספים שלהם גם בשוק הזה, גם בשוק הזה. כנראה שלא, כן.
לא בכדי.
לא בכדי. תודה, פלג.
תודה, עידו.